הכלים שבישלנו בהם כל השנה בשר כשר, שהוא בעצם לא כשר, אנחנו עכשיו נבוא לבשל בהם בשר שהוא חלק, שהוא טוב, שהוא בשבילנו מצוין, הכלים האלה יש ספק האם ייתנו טעם בתוך הבשר שאני מבשל עכשיו או לא ייתנו טעם. בדרך כלל יש כאלה שקוטים יותר פוסקים, אין לך כלי שיש שהוא מכיל 60 כנגד דופנותיו. כלומר, נכון שכל האיסורים בטלים ב-60, אם יש 60 כנגד האיסור, הם בטלים. מה הדין אם לקחתי כלי גדול? הכלי הזה בישלתי בו אתמול, בישלתי בו הבוקר, בשר נבלה. עכשיו מילאתי אותו במים ובישלתי בו את המים. מותר לשתות את המים האלה או אסור? מים לבד. הנבלה נתנה טעם בתוך הסיר, בבישול השני שאני עכשיו מבשל את המים בתוך הקדרה, הקדרה הזאת, הסיר הזה הגדול, נתן לי טעם בחזרה במרק, ולכאורה עושה לי אותו. אז אם היה כל כך הרבה מרק, שיש 60 כנגד, פי 60 כנגד דופנות הסיר, המרק יהיה מותר. אם הסיר הוא לא מכיל כל כך הרבה, המרק ששמתי בו הוא מועט מאוד, ואין 60 במרק כנגד דופנות הסיר, המרק ממילא נאסר. בדרך כלל אין סיר שיהיה במרק, בתחולה שבו, פי 60 כנגד דופנותיו. הספק שיש לנו, האם אולי בכל זאת, לא תמיד כל הבליעה יוצאת מהסיר. כלומר, גם אם נאמר, הנפח של הדופנות הסיר זה נפח של ליטר. הסיר עצמו מכיל 59 ליטרים. אין לי 60 כנגד דופנות הסיר. אבל זה לא מחייב שכל הבליעה שנכנסה בתוך הסיר היא יוצאת עכשיו לתוך המרק. ייתכן שחלק מהבליעה של האיסור נשארת בדופנות של הסיר, רק מקצת ממנה נכנס בחזרה למרק, אולי חצי ליטר, אולי פחות מזה, ייתכן שיהיה 60, ייתכן שכן, ייתכן שלא. אבל כיוון שההלכה שטעם כעיקר דאורייתא, ברור שיש להחמיר בדבר הזה. ככה ההלכה, כל כלי שנבלע בו איסור, ואני בישלתי בו פעם שנייה, משערים פי 60 כנגד כל הכלי. אני לא יודע כמה נבלע, כמה נפלט, תשער 60 כנגד כל הכלי של האיסור. לכן, כלים שבישלו בהם בשר שהוא כשר, שהוא לא כשר, לכאורה צריך שיהיה בתחולה שבתוכם פי 60 כנגד הבשר שמישלתי בהם במשך כל השנה כולה. פי 60 כנגד הדפנות, שכיוון שמישלתי כל השנה כולה בשר כשר. אז מה יש לעשות במקרה הזה? בדרך כלל, במקרים כאלה, משתדלים לעשות את השמחה של הבשר החלק בימי ראשון. ולמה, מה אכפת איזה יום? כל השבוע שעבר בישלנו בסירים האלה בשר כשר, בשר שהוא לא חלק, ביום ראשון עברו יותר מ-24 שעות מהבישול האחרון שבישלתי בסיר. ויש הלכה, נותן טעם לפגם מותר. כתוב בפסוק, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. דורשת הגמרא בסוף מסכת עבודה זרה, נבלה שראויה לגר קרויה נבלה. נבלה שאינה ראויה לגר, אינה קרויה לנבלה. כלומר, אם הנבלה היא עדיין משובחת, ראויה לאכילה, אז אפשר להביא אותה לגר, לאיזה גוי שיוכל אותה, אז זה מה שעשרה תורה. אבל אם הנבלה כבר היא לא ראויה למאכל אדם, היא פסולה מאכילה, כבר נשרחה, נרכבה, נבלה כזאת, התורה לא עשרה אותה. מזה יצא הדין, לא עשרה תורה, אלא קדרה בת יומה. כלומר, כלי שבישלתי בו איסור, אם באותו יום שבישלתי בו איסור אני רוצה לחזור ולבשל בו יותר, זה ודאי שאסור. למה? בשעה שבישלתי איסור בכלי, הכלי ספג, בלע טעם מהאיסור, שאני מבשל בו פעם שנייה היתר, מבשל בו ירקות, דברים שמותרים לאכילה, הטעם שנבלע בסיר, שהוא טעם של איסור, חוזר ונפלט לתוך הירקות ועושה אותם. זה כשהסיר, כשהקדרה היא בת יומה. באותו 24 שעות שבישלתי בו את האיסור, אני רוצה לחזור לבשל בו את הירקות. אז הקדרה, הירקות נאסרים. אבל אם עברו יותר מ-24 שעות, עבר יותר מיממה בלשון מה שאומרים היום, יממה, עבר יותר מ-24 שעות, ממילא הבליעה שבתוך הסיר נפגמת, היא נשרחת ונפסלת, ממילא מה שבישלתי בסיר מותר בדיעבד. לכן, אם קרה מקרה שהיה לי סיר, שבטעות בישלתי בו, נאמר, בשר וחלב, קרה מקרה, קוראים מקרים כאלה, ושמתי אותו בארון בפינה בשביל להגיל אותו. בטעות, אחרי יומיים שלושה, שכחו מהדבר ובישלו בו שוב פעם איזה בשר או איזה ירקות, בדיעבד, הבשר הזה, הירקות האלה מותרים. נכון שהסיר היה טרפה, בישלתי בו בשר וחלב וטעות, והטעם שבו זה טעם של איסור. אף על פי כן, כיוון שעברו על האסיר 24 שעות, התורה לא עשה את הדבר הזה. לכתחילה ברור שאסור הדבר הזה. גם אחרי 24 שעות גזרו חז"ל. אומרת הגמרא בסוף מסכת עבודה זרה, גזרה שאינה בת יומה, את ובת יומה. כלומר, נכון שמן הדין, לפי דין תורה, כל קדרה שעברו על 24 שעות מהאיסור, אני יכול להשתמש בחופשי בלי להגיל אותה. אם נתיר את הדבר הזה, אז אנשים יתבלבלו. יגידו, בלה הכלי איסור, נחכה 24 שעות, נתיר אותו. לפעמים ישכחו, לא יעברו 24 שעות, יבוא הדבר לבלבולים. לכן גזרו חז"ל, קדרה שאינה בת יומה, את ובת יומה. כדי שלא יטעו להתיר גם קדרה בת יומה לבשל בה היתר, ולא יודעים שלא עבר עליה 24 שעות, לכן לגדור גדר גזרו גם קדרה שעברו עליה 24 שעות, לכתחילה אסור להשתמש בה. בדיעבד אם בשאלת, התבשיל לא נאסר, אבל לכתחילה, אסור להשתמש בה מדי רבנן. אם כן, בואו נחזור לנושא שלנו. אם עברו 24 שעות מהבישול האחרון שבאולם, שבישלו בו בשר כשר, אני, אם אני אבשל בו את הבשר החלק שלי, הבשר החלק לא יאסר מהתורה. יעשה אולי רק מדי רבנן, לכתחילה אסור לי לבשל בו את הבשר החלק. אבל בדיעבד, מדין תורה, ברור שאין כאן איסור. כיוון שכך, לכאורה יש מקום להתיר אפילו לכתחילה. נכון שאמרנו שאסור מדי רבנן לבשל גם בקדרה שאינה בת יומה, זה דווקא כשהקדרה הזאת נאסרה לי בוודאי. היה לי ודאי איסור שלקחתי נבלה שנבלה לכול העם, לכל הדעות, ואותה בישלתי בסיר. אחרי 24 שעות אני רוצה לבשל בו בשר של קשירה, אז זה אסור מדי רבנן. אבל כאן הבשר שמבשלים באולם כל השנה וכי הוא נבלה בוודאי, חלילה. תרפה בוודאי, ברור שלא. זה מחלוקת הפוסקים. אמרנו, יש מתירים, יש המכתם, המאירי, הרמה ככה תופס, וככה נוהגים אשכנזים, להתיר בשר כשר. אנחנו מחמירים כמו רשב"א ורשב"ץ לאסור, צריך שיהיה בשר חלק. אבל זה מחלוקת הפוסקים. נכון שלאסור, לאכול בשר כשר ככה אסור, אבל אחרי הכל, זה מחלוקת הפוסקים. אז לגבי הבישול בקדרה אחרי שעברו 24 שעות, שכל האיסור שם זה רק מדי רבנן, עברו 24 שעות, זה גזירה שאינה בת יומה, את ובת יומה. אז בדין תורה, הקדרה מותרת להשתמש בה. חז"ל גזרו, יש כלל, ספק דרבנן להקל. לכן במקרה הזה לכאורה, אפשר לסמוך על הפוסקים שמתירים לבשל, מתירים גם את הבשר הכשר עצמו, ולסמוך עליהם לעיין, דווקא לעיין, להתיר לי לבשל את הבשר החלק לצורך האירוע שלי. האמת, זה לא כל כך פשוט. ולמה? יש בבית יוסף ביורה דעה סימן נון זין. הוא מביא בשם רבנו יצחק בעל התוספות. לגבי בהמה שספק טרפה. יש מקרים שלא יודעים אם הבהמה טרפה או לא טרפה. הבהמה הזאת אסורה באכילה, מחמת הספק. אם נתערבה הבהמה הזאת בבהמות אחרות, ולא יודעים, היא לא ניכרת, לא יודעים מי הבהמה המסופקת בטרפה ומי הבהמות הקשרות. בדרך כלל, כל היסורים שבתורה, אחד ביטרי בטל, ביבש יבש. יש לי חתיכה של נבלה, התערבה לי עם שתי חתיכות של קשירות, מותר לי לאכול את שלושתם בזו אחר זו. למה אחד ביטרי בטל? אבל לגבי בעלי חיים, כמו בהמה, שהיא עדיין בחיה, הולכת מפה לשם, שהתערבה באחרות, זה אפילו באלף היא לא בטלה. למה? בהמה זה בעלי חיים, בעלי חיים חשובים ואינם בטלים. ככה הלכה. מה הדין אם התערב לי ספק נבלה, נבלה, ספק טרפה, ספק דרוסה בבהמות אחרות, אומר רי, זה לא בטל, זה אסור. הבית יוסף מביא בסימן נון זין. אומר, מצאתי כתוב שיקשו על רי. איך אתה אומר שהמקרה הזה של ספק נבלה, ספק דרוסה שהתערה באחרות, הבהמה הזאת, כל הבהמות אסורות? למה? הרי יש לנו כאן ספק ספקה. כל בהמה שאני אקח מהעדר הזה, יש לי כאן ספק ספקה להתיר אותה. אני לוקח בהמה, אולי הבהמה הזאת באמת היא מכל רוב הבהמות הקשרות. גם אם תמצא לומר שבהמה שלקחתי בדיוק זאת הבהמה המסופקת, אולי באמת הספק הזה, זה רק 50% שהיא טרפה, 50% שהיא לא טרפה, אולי היא באמת הקשרה. היה לי כאן ספק ספק אלא עתיר. אומר הבית יוסף, ושמצאתי כתוב, נראה לי שלא עשה רי, אלא במקרה שכבר נודע ספק טרפות לפני שהתערב. כלומר, הבהמה שהיה לה ספק טרפה, היא, ראינו את המקרה, באה לה איזה זאב, איזה משהו שטורף אותה מחמת הספק, ופסקנו עליה שהיא כבר אסורה. אחרי שפסקנו עליה שהיא אסורה, נכון שהפסק הזה היה מחמת הספק מלבד, אבל אחרי שפסקת שהיא אסורה, נעשה איסור כאילו ודאי. לכן הרי כאילו במה ודאי טרפה, שהיא טרפה באחרות, הרי היא אסורה. על המשקל הזה כותב מעריבל, מערי בן לב, רבי יוסף בן לב, הוא היה בתקופת מרן, ידוע מה שכותב על המרן החידה, שהוא היה אחד מהשלושה שהיו מועמדים לחבר את הבית יוסף. היה רבי יוסף קארו, רבי יוסף בן לב, ורבי יוסף תאיתצק. אז השלישי שבהם זה רבי יוסף בן לב. הוא היה מגדולי הדור לפני 500 שנה, והוא כותב, שאלו אותו, היה מקרה שטבח ששחט בהמה, והיה ספק אם טרפה או לא. ומכרו אותה בשוק, לא היה השגחה טובה, מכרו אותה בשווקים, וכבר בישלו ממנה, ואחר כך התגלה, כל בעלי בתים בישלו, והתגלה הדבר שהייתה ספק טרפה. מה דין הכלים? אפשר להתיר אותם, או אסור אסורים. עכשיו, אם היו בני אומן הכלים, כלומר באותו יום שהתגלה הדבר, ברור שאסור לבשל בהם. השאלה אחרי שעברו על הכלים 24 שעות, הטעם של הספק טרפה שהיה בהם, זה כבר נפגם, זה רק איסור מדרבנן, כמו שאמרנו, גזירה שינה בתיומה ובתיומה. לכאורה, נתיר את הדבר הזה. אומר מעריבל, לא, אף על פי שהספק כאן עכשיו על דרבנן, כלומר, הכלים האלה, לכל היותר אסורים רק מדרבנן, אז מחמת הספק, טרפה או לא טרפה, ולתכן שבכלל מעיקרה, זה היה כאן קשר, נתיר אותם. לא, כיוון שהעיקר האיסור נפל בדאורייתא. כלומר, הספק לא היה לנו לכלים, מעיקרה הספק היה בבהמה. ובבהמה עצמה, אם היינו רוצים לאכול אותה, זה היה איסור מהתורה. פסקת על הספק של הספק טרפה כאילו אסור בוודאי. אחרי שפסקת עליו שהוא אסור בוודאי, אז גם הכלים אסורים בוודאי. אי אפשר לומר, הבהמה היא אסורה מחמת ספק דאורייתא. והכלים שבישלתי בהם את אותה בהמה, יהיו מותרים מחמת הספק. לא, זה נקרא ספק דאורייתא שהתגלגל לדרבנן. כיוון שבישלת הספק על עיקר האיסור, על הספק טרפה הראשון, פסקתי שהוא אסור מהתורה, ממילא גם הכלים, למרות שעברו עליהם 24 שעות ואסורים רק מדרבנן, הספק הראשון בחזקת איסור עומד, והרי הם אסורים. אם כן, גם המקרה שלנו, נכאורה כך, אחרי שהבשר הכשר, שהיה בו שיחות, ועשו בהם מיוח ומשמו, שתירו אותם, אנחנו צריכים להחמיר בדבר מחמת ספק דאורייתא. אם כן, גם הכלים, לכאורה צריך להחמיר בהם מחמת ספק דאורייתא. כיוצא בזה מביא מרן החידה, בשם הגאון רבי שלמה עמר, היה אב בית דין של מרוקו לפני 300 שנה. אז יש לו פסקי דינים, הוא מביא אותם אחידה, היה בכתב יד, נתפס במאמר חיים כמדומה, מרן אחידה מביא אותו מכתב יד. כותב שם, יש מעשים לפעמים שמגלים איזה ספק טרפה. הדבר בדרך כלל שהיו מוכרים בהמות במקולין, בקצבייה. מוכרים, לזה מוכרים את הריאה, לזה מוכרים את הראש, לזה מוכרים את הכבד, וזה מוכרים את הכרס, ופתאום, אחרי שמכרו לזה ולזה ולזה, פתאום חוזר איזה אחד, אומר, מצאתי איזה מחט בריאה. מצאתי, לא בריאה, בודקים אותה, מצאתי איזה מחט בקרס של הבהמה. עכשיו, מחט במקרים מסוימים, היא פוסלת, מצאתי מחט בתחול, היא מטריפה את כל הבהמה. אז כל מה שקנו במשך כל היום, הכל טרפה, או לפעמים זה ספק טרפה, תלוי לפי המקרים. צריך להודיע לכל הקונים. מה הדין במקרה שכבר בישלו והכל, ועכשיו התגלה איזה ספק טרפות. אומר הגאון רבי שלמה אמר, וזה ההוראה, שאם עברו 24 שעות על הכלים, הספק נולד על הכלים אחרי שהם רק מדרבנן, הכלים מותרים. אבל אם כשנתגלה הספק שיש בבהמה, עדיין לא עברו 24 שעות על הכלים. הספק היה בדאורייתא ופסקנו עליו להחמיר. גם אחרי שעברו על הכלים 24 שעות והם ירדו מדאורייתא לדרבנן, לא מפני זה נהפוך את הספק פתאום שיהיה מותר. כיוון שבשעה שהיה הספק מדאורייתא הוא היה אסור, גם עכשיו שעברו 24 שעות על הכלים ונעשו דרבנן, הספק באיסורו עומד, ועדיין אסור. ספק דאורייתא שהתגלגל לידי רבנן. ככה כותב רבי שלמה אמר. מי אותו מרן החידה? אם כן, גם במקרה שלנו, כל מה שעושים העולם במשך השנה זה בשר כשר, וזה הספק הזה ידוע לכולנו. כולנו יודעים שעשו שם בשר כשר. לדידן, בשבילנו הבשר הזה הוא טרפה. ככה פוסק מרן. ממילא אי אפשר לומר, על הטרפה פסקנו שהיא טרפה, להחמיר בספק הזה. הכלים, כיוון שעברו עליהם 24 שעות, נתיר אותם. אין דבר כזה. אם פסקת על הספק שהוא אסור, אז גם אחרי שעברו על הכלים 24 שעות, צריך לאסור אותם. לכאורה ככה צריך להיות. אלא, שיש חילוק בדבר. יש הבדל בין מחלוקת בפוסקים לבין ספק במציאות. כל מה שדיברו הפוסקים שספק דאורייתא שהתגלגל לדרבנן צריך להחמיר בו, הם דיברו על מקרים של ספק. למשל, יש מחט במקום שלא יודע, ניקב הקנה או לא ניקב הקנה, ניקב הוושת, לא ניקב הוושת, ספק מחמת המציאות. יכול להיות או ככה או ככה. אם פסקת על הבהמה לחומרה, החמרת בה, תפסת בעיקר את הצד שהתרפה. לא ייתכן שפתאום תפסוק לכולה על הכלים. רק צד אחד היה במציאות. מחקת את הצד השני. אחרי שפסקת שזה היה טרפה בוודאות, אז זהו, אי אפשר לעשות חוכמות ולהזיג את הגלגל אחורה. זה בספק המציאות. במקרה שלנו, זה לא ספק מחמת המציאות. המציאות ידועה, היה סיריחות בבהמה. הספק הוא מחמת הפוסקים. יש פוסקים שמקילים, יש פוסקים שמכשירים. במקרה כזה, לא שייך לומר, אחרי שפסקת לחום על הבהמה, אי אפשר לתת את הכלים. אי אפשר לומר את הדבר הזה. למה? כי בשעה שפסקתי לחום על הבהמה, לא מחקתי את המקילים. חזרי חלילה, המקילים הם גדולי רבותינו, הרמה, המכתם, המאירי, הראש מביא את הדעות בשתיקה. ממילא, הדעות ודאי שהיא נמצאת בעולם. נכון שאנחנו תופסים לספק דורית הלחורה, ואי אפשר להתיר את הבהמה כמות שהיא, ככה פוסק מה משוחן ארוך, אבל להגיד שמחקתי את המקילים מהעולם, ברור שאין כדבר הזה. לכן, אף על פי של הבהמה, פסקתי לחורה מחמת ספק דוריתה, על הכלים עדיין סברת המקילים, חיה וקיימת, אפשר לסמוך עליה. מה ראה לדבר הזה? כותב בשו"ת תרומת הדשן, סימן קע"ח. שם היה מעשה בהמה שקפץ עליה דוב. יש מחלוקת הפוסקים, האם יש דרוסה לדוב או אין דרוסה לדוב. אולי דיבר שם על זאב, מחלוקת. כלומר, אם קפץ הזאב על הבהמה, הערס שלו נתן את הציפורניים שלו, יש את הערס, את ה... כל הזוהמה שיש בציפורניים, ומחלוקת בפוסקים האם הבהמה נטרפה בזה או לא נטרפה בזה. ההלכה היא, ספק טרפה אסור אפילו למכור אותה לגוי. למה? לא רק שלך אסור לאכול, זה ברור. אבל למכור את הבהמה הזאת לגוי, מחר הוא יחזור למכור אותה ליהודי, והיהודי יאכל אותה. הוא לא יודע מה שכל ההיסטוריה, לא כתוב בתעודת זהות מה עבר עליה. אולי הוא יקשל. לכן היה מעשה בגמרא, היה ספק דרוסות שהביאו לרב, והוא חנק את כולם, זרק אותם לנהר. אפילו לא רצה למכור אותם לגוי. למה? כי אם למכור אותם לגוי, נזהרה שאולי הגוי יחזור למכור אותם ליהודי. זה אסור. אומר תרומת הדשן, כל החומרה שאסור למכור לגוי, דווקא בספק טרפה מחמת המציאות. אבל אם הספק טרפה הוא מחמת מחלוקת הפוסקים, נכון שאת הבהמה עצמה אי אפשר להגיד אני סומך על המקילים ומתיר אותה. לא, כי ספק דורית אלי חומרה. אבל לעניין למכור אותה לגוי, שזה רק איסור דרבן, חזל הם אלה שגזרו ואסור למכור אותה לגוי, וזה אני יכול לסמוך על המקילים ולהתיר אותה. כך כותב תרומת הדשן, ומביאים את האחרונים. רואים מכאן, שמחלוקת הפוסקים, אפשר לסמוך בדרבן על המקילים, למרות שהספק העיקרי נפל על הבהמה. אז הוא עדים במקרה שלנו. למרות שהספק נפל על הבהמה, אם היא טרפה או לא טרפה, זה לגבי הבהמה עצמה נחמיר. לגבי הכלים, כיוון שהאיסור שלהם לכל היותר רק מדרבנן, שהכלים אינם בני יומם, וזה אפשר לסמוך על המקילים. לכן, באמת ככה נוהגים היום ברוב הקשרויות המהדרין. אם יש להם אירוע במקומות שבדרך כלל לא עושים בשר חלק, עושים בשר כשר, מקפידים שיעברו על הכלים 24 שעות, וזה אפשר לסמוך על הדין שסתם כלים אינם בני יומם, זה רק מדרבנן, ואפשר להשתמש בכלים האלה. השאלה שבאה אלינו השבוע, הייתה במקרה שהאירוע נועד לאמצע השבוע, כבר קבעו תאריך והכל, וזה אמצע השבוע. ומי יודע, קרוב לוודאי שיום לפני האירוע הזה, האירוע ביום שלישי, ביום שני, בישלו בכלים האלה בשר של כשר, שהוא לא כשר באמת לדידן. האם אפשר לעשות ביום שלישי לבשל בכלים האלה בשר חלק או לא? יש מאוד נורא בשוט תפילה משה חלק שלישי, הוא נדרש לשאלה הזאת. גם כל מה שאמרתי לפני כן זה הרוב הדברים ממנו. אז הוא כותב, אם עברו 24 שעות, כפי שאמרנו, ברור שאפשר להקל. וגם במקרה שלא עברו 24 שעות, יש מקום לצדד להקל מספק ספקה. מה ספק ספקה? שם ההלכה כמו המתאים את הבשר. הבשר הכשר, אולי ההלכה כמו המאירי והמכתם ועוד פוסקים והרמה, שהבשר הזה מותר באכילה. גם אם תמצא לומר שהבשר הזה היה אסור באכילה, אולי, ואם אלה הכלים נאסרו, אולי סוף סוף הכלים האלה, הם לא ייתנו טעם בתבשיל החדש שאני מבשל בו עכשיו. עכשיו יום שלישי אני בא לבשל בו בשר חלק, מי אמר לך שהכלי ייתן טעם בתבשיל הזה? הרי הכלים, כמה שפולטים, לא תמיד הם פולטים כל מה שיש בתוכם, לא תמיד גם נבלע בהם הרבה. אז ייתכן שיהיה בתבשיל החדש פי 60 כנגד הבליעה של האיסור, וממילא התבשיל יהיה מותר. לסמוך את זה לבד אי אפשר. אבל שיש לנו כאן שתי ספקות, אולי הבשר עצמו כשר, אולי הכלים לא ייתנו טעם הבשר החלק, שאני מבשל היום, וזה אפשר להקל. איפה מצינו את הספק הזה, שאולי הכלים לא ייתנו טעם? מביא הרב, יש כלל, סתם כלים אינם בני יומם. כלומר, אדם הולך לבית של, נקלע, הלך לאיזה, לחוץ על הארץ, מתארח בבית מלון של גויים. עכשיו, הוא לא יכול לאכול משם שום דבר, אז במשל, כשיבשלו לו ירקות בתוך הסיר, מביאים לו איזה סיר, לקחת, או בשלו לו ירקות בתוך סיר, הוא מסתכל, אין שם רק ירקות, רק דברים שהם בבעיה של כשרות. אז סוף סוף בשלו אותם בתוך סיר, הסיר הזה, מי יודע מה עבר עליו? התשובה היא שבדיעבד מותר לאכול את הירקות האלה. למה? כיוון שאנחנו תולים סתם כלים ואינם בני יומם. מן הסתם עברו על הסיר הזה 24 שעות מכל הנבלות הטריפות שבישלו בו הגויים האלה, והירקות לא נאסרים בדיעבד. מסבירים התוספות, מניין לנו שסתם כלים אינם בני יומם? אומרים התוספות, כן. אולי באמת עברו על הסיר 24 שעות. גם אם תמצאי לומר שלא עברו עליו 24 שעות, מכל מקום יש ספק, אולי הכלי עכשיו לא ייתן טעם בירקות האלה שאתה מבשל, שבשלו לך בו עכשיו. כך כותבים את הספרות, כך כותב מרדכי, שיש ספק אולי יתבשל בו אתמול, יותר מ-24 שעות, ואולי הכלי לא ייתן טעם. כך כותבים כמה פוסקים. רואים מכאן שאפשר לצרף לספק את הסברה הזאת שהכלי לא ייתן טעם. באמת זה לא מוסכם. הרמב"ן למשל סובר שסתם כלים הם בני יומם. אי אפשר להגיד מסתם עברו לכלי 24 שעות. וכתבו הפוסקים, מה הסיבה שהרמב"ם מחמיר? נוכל, יש לנו ספק ספקה, אולי הכלי הזה בישלו בו יותר מ-24 שעות, לפני יותר מ-24 שעות, אולי הכלי לא ייתן טעם. הכותבים הפוסקים, כן, הערך השולחן כותב, הספק שהכלי לא ייתן טעם, זה ספק שהוא לא שקול, כי רוב הסיכויים שהכלי ייתן טעם. אז דעת הרמב״ם להחמיר בדבר הזה, אבל התוספות ועוד פוסקים כותבים, שיש ספק שמהכלי לא ייתן טעם. אם אלא במקרה שלנו, גם כן אפשר לצרף לספק שמהבשר של הכשר הוא באמת כשר, אולי הלכה כמו הרמה שהבשר הזה כשר. ואם תמצאי לומר שהבשר הזה אסור, אולי סוף סוף הכלי הזה, הכלי ששאלתי בו את הבשר הכשר, לא ייתן טעם בבשר החלק. לכן אומר הרב, מורן הרב משה, זכר צדיק לברכה, במקום צורך, אפשר להקל, לסמוך על הספק ספקה הזה, ולבשל בכלים בשר חלק, למרות שלא עברו 24 שעות בבשר הכשר. הוא הביא לזה עוד כמה אסמכתות, אבל המסקנה שלו שאין להקל בדבר הזה במקום צורך. מה שבררנו בדרך כלל נוהגים במקרים כאלה, שהמשגיח שאתה מביא, יש לך אירוע של בשר חלק, מן הסתם יש לך משגיח שאתה מביא ביחד עם האירוע. הרי בדרך כלל אין, המשגיח של הבנות, הוא לא אמין במקרה הזה, כי הוא עובד בדרך כלל עם בשר כשר. המשגיחים, או מי שנמצא במקום, עושה ליבון קל לכל הכלים שבישלו בהם במשך השנה בשר כשר, עם אלא ליבון קל, כלומר לוקחים ברנר, מעבירים על הסיר, וזה דינו כמו הגלה. יש ליבון חמור שזה עושים לשיפודים והשכלות, שעד שניצוצות ניתזים מהם. היום בזמננו, זה לא כל כך שייך, ככלים נהרסים בליבון חמור. אבל יש ליבון קל שמלבנים את הכלי עד שקש נשרף על צידו החיצון של הכלי. זה דינו כמו הגלה, וזה מה שנוהגים בדרך כלל. אבל במקרה שהגיע אלינו, שם גם ליבון קל לא היה אפשר לעשות, כי הרבנות המקומית שם בקושי הסכימה לאשר למשגיח להיכנס לשם. בדרך כלל גם לזה היא לא מסכימה. עכשיו, אחרי השתדלויות, הסכימה להכניס משגיח פרטי שיעבוד שם, שיהיה שהכל בסדר מבחינה שיהיה הכל חלק. לעשות שם ליבון קל, וזה היא לא תרשה. הפתרון במקרה הזה, שלפני הבישול שיבשלו לצורך האירוע של הבשר החלק, המשגיח יעמיד את הקדרות על הגז, יבשל בהם מים, מים סתם, מים נקיים, עד שהם יבעבעו. זה לפחות ימעיט את הבליעה שנבלעה בכלים מאתמול. כלומר, הבליעה של הבשר הכשר שבישלו בזה אתמול, היא תיפלט לתוך המים, ובדרך כלל יש לנו ספק, אולי שמי תתבטל עכשיו ב-60 ויהיה הכל מותר בלי ספק. גם היא לא תתבטל ב-60, היא רק תתבטל ב-50, תתבטל ב-30, אבל אחרי הכל, אחרי שהתבטלה ב-30, מהסתם קרוב לוודאי שבבישול שנבשל אחר כך של בשר החלק, אז ממילא היא כבר לא תיתן טעם. אחרי שכבר עברו עליה גם בישול של המים וגם עכשיו בישול של בשר החלק, היא תתמעט הרבה הרבה יותר, לא תיתן טעם. לכן במקום הצורך אפשר לסמוך על הבישול של המים באמצע כדי להתיר את הדבר. אבל בוא נסכם. אדם שיש לו אירוע של שהוא מזמין באולם שבדרך כלל עושים בו בשר כשר, הוא מביא בשר חלק. לכתחילה ישתדל שיעברו 24 שעות על הכלים. יסכם, יסדר את האירוע ליום ראשון, או שיוודא שהכלים עברו עליהם 24 שעות. אם הדבר לא אפשרי, עדיף לעשות לכלים ליבון קל, או לפחות לבשל בהם מים באמצע בין הבשר הקשה לבשר החלק. אם גם זה לא אפשר, במקום הצורך, אפשר להקל להשתמש באותם כלים, גם לצורך הבשר החלק. והשם יעזרנו על דבר כמות שמו. ברוך הוא לעולם, אמן ואמן.